אחת השאלות ש תמיד העסיקה אותי ומעסיקה אותי היא השאלה של למה יש לנו שתי תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אז שאלה הזאת, אני בטוח שכל מי ששמע אותי יודע שאני בהזדמנויות שונות ומגוונות, וגם היום, למרות שאנחנו הולכים לעסוק בנושא אחר, אבל אני בוחר לפתוח בה את הדיון שלנו היום, למה יש תורה שבכתב ותורה שבעל פה? למה הקדוש ברוך הוא לא נתן תורה שלמה מוכנה לבני אדם? אז נכון ש אומרים שהמציאות משתנה, וכיוון שהמציאות משתנה צריך שתהיה תורה שיהיה לה יכולת, תהיה לה יכולת להתמודד גם עם השינויים שמתרגשים או מתרחשים לנגד עינינו במציאות שמשתנה מדי פעם. אינה דומה המציאות שלנו היום למציאות של לפני 100 שנה ולפני 200 שנה. בכל יש, כמו שהרשב"ם מדבר על פשוטות המתחדשים בכל יום בנוגע להבנת הפסוקים, אז ודאי יש מציאויות שמתחדשות וסיטואציות שמתחדשות, ולכן צריך שתהיה יכולת עקרונית להתמודד עם המציאויות החדשות, וזה כמובן היכולת והכוח של תורה שבעל פה. אבל נדמה לי שזה רק חצי התמונה. זו תשובה טובה, אבל זו תשובה אחת, ואני לא בטוח שהיא החשובה שבהם. ליתר דיוק, אני נוטה להאמין, נוטה לחשוב שהתשובה היותר חשובה והיותר משמעותית היא שהקדוש ברוך הוא רצה שותפות של האדם בתורה. הקדוש ברוך הוא, אם תרצו, חפץ בזאת חוקת התורה או בזאת תורת האדם. זאת חוקת התורה, אדם. הקדוש ברוך הוא רוצה תורה של בני אדם. הקדוש ברוך הוא רוצה תורה של בני אדם, שבני אדם עמלים, יושבים ועוסקים בתורה ויוצרים תורה. לא רק עמלים ועוסקים בתורה, אלא אנשים שיוצרים תורה. לדעתי זהו הדגש הברור יותר. זהו המוקד מבחינתי, אני חושב שהוא אימננטי כמעט, אם תרצו, לזה שיש תורה שבכתב, תורה שבעל פה, יש תורה שבכתב שהיא תורת תורתו של הקדוש ברוך הוא, אם תרצו תורת משה שניתנה לנו על ידי משה, ויש תורה אחרת שהקדוש ברוך הוא יצר בה, אם תרצו, כפי שהסוגיה במסכת מנחות אומרת, קשר כתרים לאותיות ואומר לו משה רבינו לקדוש ברוך הוא, מי מעכב על ידך? מי מעכב על ידך לתת לנו איזה משהו קצת יותר ברור, בהיר, מושלם? למה אתה צריך לכתוב רמזים? למה אתה צריך לעשות? אז אומר לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי, וכך עלה במחשבה לפניי, לעניות דעתי משמעותו, כך עלה במחשבה לפניי, כי אני רוצה את תורת האדם. אני רוצה שיבוא בסוף עתיד, איך כתוב שמה? לסוף כמה דורות עתיד לעמוד איש אחד ועקיבא בן יוסף שמו, והוא דורש תילי תילים של הלכות, ורבי עקיבא שהוא שורש תורה שבעל פה, הוא יודע ליצור את התורה. כל זה אני אומר לכם בפתיחה לפרק הזה, שהוא הפרק שבעצם הייתי אומר שמרכזו ועיקר משמעותו ועיקר הווייתו של הפרק הזה, לומר, להגיד לנו את מרכזיותו של האדם בבריאה. מה בעצם, כל הספר הזה בא לסלול את דרך השם, הדרך העולה בית השם. ופה אנחנו מסיימים את החלק הראשון, אחר כך יבואו שלושת החלקים הבאים שהם ההשגחה והנבואה, ונדמה לי שזה עבודת בוראינו, נכון? זה החלק הרביעי. זה עבודת בוראינו, זה הדבר המרכזי. עכשיו, המרכזו של הפרק, זה בעצם מקומו של האדם בעולם, השפעתו של האדם בעולם. ומי שלומד את הפרק הזה טוב, אחר כך כשהוא קורא את כל הדברים על כל האומר ויחולו בליל שבת, נדמה לי נעשה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, כבר מתחיל לקבל את ההבנות או את התובנות מן המאמר חזר הזה, שבדרך כלל נשמע לנו מליצים מדי, כן? מי שאומר ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם וכולי בליל שבת, אז הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כל מי שמעיד שהקדוש ברוך הוא ברא, אז אנחנו בדרך כלל רגילים להגיד שבגלל שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ואנחנו מאמתים את בריאתו, מחזקים את בריאתו, אז זה כאילו אנחנו שותפים, כי אנחנו מצרפים, כל עדות היא לא רק עדות אלא יש בה איזה יסוד של תמיכה ונתינת איתנות לעובדה הזאת, אז זה כאילו אתה בעצמך שותף. אבל נדמה לי שלאור הפרק הזה כבר מתקבלת הבנה אחרת הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר רצינית, כי השותפות שיש לאדם במעשה בראשית בהשפעה על כל העולמות, כפי שמיד ננסה לפרט, אז השותפות הזאת היא שותפות כמעט הייתי אומר דומיננטית. והאדם מכל הברואים כולם הוא היחיד שיש לו היכולת הבחירית, בניגוד לכל המלאכים והכוחות וכל הנבדלים למיניהם, כן? כולם, גם הם עושים פעולות, אבל הם כבר הם מוכרחים בפעולותיהם, והאדם הוא זה שניתנה לו ההזדמנות והיכולת לבחור ולהשפיע, ולהשפיע במידה רבה בכיוון ההפוך מכל ההשפעות הרגילות, שזה כמובן מלמטה למעלה, שזה דברים שבדרך כלל לא פשוטים ובלתי, בוא נגיד ככה, שלא כולם, לא כל חכמי ישראל לדורותיהם היו מקבלים את העמדה הזאת. ואולי אני אדגיש נגיע לזה בהמשך גם לנקודה הזאת. טוב, עכשיו ככה, זה היה איזה פתיחה בשביל להבין את האחריות ואת כובד המשימה שמוטלת על האדם. אני לא זוכר, כן, כל השורשים של האנושות עם אברהם וכולי, זה כבר היה בפרקים הקודמים, אני כבר לא זוכר. בחלק ב', טוב. אז כשאני מדבר על האדם, זה בעצם מכל האנושות, בסופו של דבר זה מוטל על עם ישראל ועל האדם מישראל. בסופו של דבר יש לזה השפעה גם על האנושות הכללית, אבל המשימה הזאת שהרמח"ל כאן מציב בפנינו שמוטלת על האדם, כן, לאחר זה, בקיצור, לאחר החטא של האדם הראשון, ולאחר שהקדוש ברוך הוא נתן הזדמנות לאנושות במשך 20 דורות, התגלגלו הדברים כך שאברהם הוא זה שצלח את ה-20 דורות הראשונים של שורשי האנושות, ואחר כך יש אותו אדם ששרד בשורשים באותם 20 דורות, זה אברהם אבינו, ואז הוא נבחר וזרעו אחריו, כי דעתי למען אשר צווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם, ואותה, שמרו דרך השם, איזה יופי, ושמרו דרך השם, הנה, כן, והנה המשימה הזאת של דרך השם, של מה שמוטלת כאן, זה בעצם מוטל על האדם, ובמידה רבה על האדם מישראל. ואז כשהרמח"ל בא לתאר את המשימה הגדולה הזאת שמוטלת על האנושות, הוא קודם כל פורס בפנינו בסקירה את הנבראים השונים שקיימים ביקום, והוא מחלק אותם, אם תרצו, לארבעה חלקים, אני אוהב להגיד, ולא שלושה, כן? כי זה לא נכון להגיד שלושה חלקים, כי לדעתי הם ארבעה. יש כמובן בגדול הנבראים הרוחניים, כן? מה שאחר כך יתחלק אצלו לכוחות ולמלאכים וכו', כל מה שקשור למערכת, נבראים רוחניים שאין להם שום מושג של גשם, הם לא מושגים בגשם והם לא שייכים לעולם הגשמי. ויש הנבראים הגשמיים, המציאות השפלה, על כל הקוסמוס, כל היצורים וכל ההוויה שכולנו מכירים, כל דבר שאתה יכול למשש אותו ביד, זה הנבראים הגשמיים. אז נבראים גשמיים מול נבראים רוחניים, ואחר כך הוא מדבר על נבראים ממוצעים בין גשמיים לבין רוחניים, שהם לא לגמרי רוחניים ולא לגמרי גשמיים, ואלה יצורים שהוא קורא להם שדים, שלא יודע, טוב, זה לא הזמן, זה לא, לא לעשות בהם עכשיו, כן, אבל זה אותם יצורי ביניים בין רוחניים לבין גשמיים, ויש את האדם. והאדם הוא גם כן סוג של ביניים, אבל הוא לא סוג של ביניים במובן של אותו מין שהזכרנו אותו כרגע, כי יש להבדיל בין מין שהוא מין ביניים, שהוא בין גשם לבין רוח. האדם הוא לא בין גשם לבין רוח, האדם הוא גם גשם וגם רוח. זה, יש בו גשמיות, יש בו רוחניות, יש בו גוף שהוא פיזי לגמרי, גשמי לגמרי, כן? ויש בו כמובן נשמה שהיא חלק אלוקא ממעל, שהיא נבדלת לגמרי מן המציאות ורוחנית לגמרי, וכל מרכז עולמו של האדם, מרכז עבודתו של האדם, זה בניסיון להתמודד בין שני הכתבים האלה, רוח האדם העולה למעלה לשמיים או יורדת למטה לארץ, כן? לאן האדם, האם הגוף מושך או הנשמה מושכת, זה בעצם האתגר הגדול. טוב, אז כאמור, אלה הנבראים. עד כאן הרמח"ל לא חידש יותר מדי בנקודה הזאת, אבל את כל זה עושה בשביל לומר את הצעד הבא, והוא הצעד המהפכני. לא הייתי אומר שזה מהפכני, מהפכני אצל עולם הפשטנים, לא אצל עולם הקובלים. עולם הקובלים הם חיים בתוך ההוויה הזאת ומאמינים בה בצורה מלאה, אבל כאן הוא מחדש שכל העולמות בעצם בנויים בלשונו, ביטוי נפלא שהוא מזכיר כאן, ונקשרים זה וזה כטבעות השלשלת. ככה הוא מגדיר את זה כאן. פירושו של דבר שהוא רואה קשר בין כל הנבראים כולם, והנבראים כולם משתלשלים זה מזה. מה שהוא בעצם טועה, שהברואים, הנבראים הרוחניים, הם שורשים לנבראים הגשמיים. ואני מדגיש כאן נקודה זאת, שיש פה בעצם השורש הזה של הנבראים הרוחניים ביחס לנבראים הגשמיים, הוא בעצם במובן כפול, כן? שניים שהם אחד בעצם, אבל ביסודו של דבר זה מובן כפול. אני אסביר את מה שאני מתכוון. המובן הכפול הוא שברור ש... זה עוד מעט נבהיר, שיש הערה אלוקית שעוברת דרך הנבראים הרוחניים ודרכם אל הנבראים הגשמיים. אבל זה מין מערכת מתווכת בין הערה האלוקית אל הנבראים הגשמיים דרך באמצעות הנבראים הרוחניים. בסדר? זה, אז הם משמשים איזה צינור, אם תרצו, להורדת השפע או להורדת הערה. זה סוג אחד. אבל זה לא רק זה. זה לא רק שהם משמשים צינור, כי יכול להיות צינור שהוא בעצם אני רק צינור בשבילך, אבל אין לי שום קשר מהותי איתך, מלבד זה שאני... איך אני מצטנר אליך, אני לא יודע איך להגיד את זה, כן? אתם מבינים את הכוונה. אבל נדמה לי שהוא מדבר על שהנבראים עצמם הם שורשים של הנבראים הגשמיים. דהיינו, הדוגמה הכי פשוטה שאני יכול להמחיש את זה במובנים פשוטים, זה להגיד על שרו של עשיו, כן? מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, הנה שאותו חלום של סולם יעקב, כן, יעקב עם מי נאבק? נאבק עם שרו של עשיו. מה פרושים שרו של עשיו? דהיינו, יש עשיו למטה, ויש לעשיו איזה מין מלאך למעלה, והוא השורש של עשיו התחתון, זה. יש ירושלים של מטה ויש ירושלים של מעלה. השורש של ירושלים של מטה נמצא בירושלים של מעלה. בסדר? וכך, אם תדמיינו, כך קיים לגבי כל נברא ונברא. יש לו לכל נברא ונברא, כביכול השורשים שלו נמצאים אי שם בשמיים. בדרך כלל אנחנו רגילים שהשורשים נמצאים למטה והם צומחים. שם, עכשיו, אצל הרמח"ל התמונה היא הפוכה. תקחו את השורשים מלמעלה, מהעולמות העליונים, והם בעצם יורדים ומשתלשלים אל העולמות שלנו. אז זאת הנקודה אחת. אז הם, הנבראים הגשמיים, הם כולם ענפים ותולדות של אותם נבראים רוחניים. וממילא גם אותן הערות שאותם כוחות רוחניים מאירים כלפי העולם הגשמי, אז הם בעצם כל כוח כזה בעצם מאיר למקומו ולאותו יצור שמשתלשל ממנו. אבל כאן הרמח"ל מדגיש חשוב להדגיש גם את הנקודה הזאת, שההשתלשלות של העולמות העליונים אל עולמות הגשם, אל עולמות הגשמיים, נעשית, אם תרצו, בתיווך כפול. כאן נושא יוצר הבחנה בין הכוחות הנבדלים והמלאכים. מה בדיוק היחס הנכון ביניהם, בין הכוחות לבין המלאכים? כאן אני מבקש לטעון את הטענה הבאה. הוא ודאי רואה את זה, כולם קראו את הפרק, כן? אני לא צריך לקרוא פה את הקטעים מהפרק, נכון? כן, אני מקווה. טוב, מי שלא קרא יצטרך, אז אולי בעקבות הדברים שלנו ילך לקרוא חדרה את הפרק, יהיה לו יותר קל לקרוא את הפרק. על כל פנים, מדבריו די ברור שהמלאכים הם כוחות ממצאים, הם בעצמם מתווכים כביכול בין הכוחות הנבדלים לבין הנבראים השפלים. זאת אומרת, בעצם אם נרצה אני יכול לנסות לדמות את הדברים ונאמר ככה: הקדוש ברוך הוא כביכול הוא מקור הטוב ומקור האור ומקור כל החיות של כל העולמות, כן? הוא מאציל מאורו על הכוחות הנבדלים. הכוחות הנבדלים הם בעצם מקבלי האור באופן ישיר. האור, כל דבר שנדבר על אור, זה באור פני מלך חיים, כן? כשמדברים על מושג האור, אז אני מדבר על החיות של העולמות. הכוח של החיות כרוך באור הזה, כן? עכשיו, אז ההערה האלוקית מהירה אל הכוחות הנבדלים. אותם כוחות שלא ברור כל כך מה הם, לפחות לי, יש נועם, אם אתה רוצה אחר כך להעיר, להוסיף, או חן, אני לא יודע מה תפקידכם בכוח, מי נגד מי, אם אתם רוצים להוסיף, תוסיפו. אני אומר שאני אומר מה שאני מבין, מה שאני בעצם לא מבין כמעט שום דבר, אבל מה שאני מצליח איכשהו להבין בדברים האלה, זה אחד הפרקים היותר מורכבים כאן, כן? אבל הכוחות הנבדלים האלה, זה בעצם אלה מקבלי העירה האלוקית, כמעט הייתי אומר בקו הישיר, ישירות מאת הקדוש ברוך הוא, כן? ואותם כוחות נבדלים, כן? הם הייתי אומר, כיוון שהכוחות האלה הם בסיס ההשפעה האלוקית הישירה לנבראים, וזה משמש איזשהו, אולי כשמם כן, כוחות דהיינו במובן של פוטנציאל. גלום בהם פוטנציאל גדול. אבל כדי שהפוטנציאל הזה ישתלשל למטה, צריך איזה שהם, אם תרצו, גורם נוסף, שיוציא אותם מן הכוח אל הפועל. כן? במובן זה, המלאכים, שוב כשמם כן הם, מלאכים, מלאכות, כן, עניין של שליחות, כן? כמעט הייתי אומר, מלאכים זה אנשים שיש להם תפקיד, וזה כמובן בלתי אפשרי לומר את המשפט כפי שהוא, אבל זה בלשונו של הרמח"ל, פקידים הוא קורא להם. המלאכים זה כבר פקידים. זה נבראים, הנה, במקום להגיד אנשים, אני מצאתי את הביטוי הנכון, כן? נבראים שיש להם הכוח להוציא מן הכוח אל הפועל את אותן הערות שנמצאות בכוחות הנבדלים. הם מוציאים מן הכוח לפועל ומורידים את השפע הזה כביכול אל הפנים המעשיות שלו, אל הפנים הרגילות שלו, שאנחנו יכולים אחר כך גם לחוות אותם, אם תרצו, במישור הארצי. כי הם אלה שמורידים, משלשלים את אותם הערות אלוקיות אל העולם הארצי. הם בעצם יצורים, אותם מלאכים, יצורים שפועלים באופן מתמיד להוריד את ההשפעה האלוקית אל העולם. כאן אולי הייתי רוצה לקרוא איזה פסקה מדעת תבונות. בעמוד צדי ג' הוא כותב כך: והודיעך עוד עניין עמוק בדבר זה, והוא כלל מציאות העולם בכל זמניו. לגבי הנקודה של הזמן וההשתנות בזמן, עוד נראה שהוא נתייחס לזה בעוד כמה דקות, אבל עוד נחזור לזה. בינתיים רק נדבר על כלל מציאות העולם בכל זמנה. כי שורש הכל הוא שאדון ברוך הוא חפץ ורצה להשפיע מטובו אל הנמצאים שרצה להמציא. זה אותו עיקרון שעליו בנוי הספר, עליו בנוי הכל, יסוד הטוב לעתיד. הקדוש ברוך הוא חפץ ורצה להשפיע מטובו אל הנמצאים שרצה להמציא. וחידש על כן מציאות הערה והשפעה ממנו התברך. זה אותה האצלה שדיברתי עליה קודם, אותה הערה שהקדוש ברוך הוא מאיר על הכוחות שדיברתי עליהן, ראויה לערך הנמצאים האלה שרצה להמציא. זאת אומרת, ההערה האלוקית כמובן מותאמת לכל נמצא, לכל נברא, מותאמת הערה שמתאימה לו. אמנם מה שחפץ האדון ברוך הוא בהשפעה הוא שתהיה השפעה של קדושה ממנו יתברך, ממש ממנו יתברך, שהוא עצם הקדושה ומקורה, ויהיו תולדות ההשפעה הזאת רק עניינים של קדושה. וכמו שהוא גם עתה במלאכים שאין להם שום עניין אחר כי אם ענייני קדושה גמורה וכו'. טוב, לגבי הנקודה של קדושה ושהמלאכים הם רק קדושה, ואצל בני אדם יכולה להיות גם קדושה ויכולה להיות גם מציאות אחרת שהיא לא קדושה, זה הרמח"ל עומד על זה בסוף הפרק שהוא מדבר על היחס בין הטומאה והטהרה, כן? ואז הוא מזכיר גם את יסוד הקדושה, וזה עוד בעזרת השם נגיע, כן? אז כל פנים, אבל פה הוא אומר את המשפט הבא, וזה אני רוצה אבל לפי שרצה במציאות העולם השפל הזה, זאת אומרת, העיקרון היה צריך להיות רק איזה שהיא, אולי אם הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב וההשפעה היא של קדושה, אז כל צריכה להיות, לכאורה הייתה צריכה להיות מופשטת מן הגוף, כן? אלא מה? שעל כן גזר שתהיה השפעתו גם היא, אבל כיוון שקדוש ברוך הוא רוצה בעולם שפל, על כן גזר שתהיה השפעתו גם היא נשפלת במעלתה. זאת אומרת, ההשפעה צריכה להיות גם לרדת לעולם השפל, להוליד דברים שפלים וגשמיים אלה, שירידה היא לוודאי שלא על התכלית הזה חודשה. ונמצא שמה שאנו רואים שהוא אתה משפיע דברים גשמיים ושפלים, נדע שזה מיעוט והשפלה להשפעה עצמה שצריכה להתלבש בדרכים אלה שהם פחיתות לגבה, להיותה השפעת האל התברך מקור השלמות והקדושה. אך כך עלה במחשבה לפניו התברך להלביש השפעתו בדרכים החשוכים האלה עד את מועד שתתפשט מכל אלה הלבושים, תישאר בבירורה בתוכן עניינה, שלא תהיה בריאה בכל ענייניה אלא קודש להשם. זאת אומרת שבשלב הזה העולם, יש עולם גשמי, עולם שפל, והערה צריכה להגיע גם לעולם השפל, אבל יש שלב שבו העולם השפל הזה יתפשט מכל ענייניה, ואז הקדושה תהיה, נגיע שהקדושה תהיה בטהרתה מקור השלמות והקדושה וכו'. טוב, ואולי אם כבר קראנו את הפסקה הזאת, נקרא עוד איזה משפט או שניים מתוכו, כי הוא יביא אותנו לנקודה הזאת, המשפט הנוסף יביא אותנו אל מה שאני מבקש. לא, זה נשאיר אחר כך להתחלפות הזמנים. אני אתייחס גם לפסקה הזאת שמופיעה פה, אבל זה אני אזכיר אחר כך. טוב, כאמור הכוחות הם הכוח שגלום בהם, גלומה בהם אותה הערה אלוקית על העולם, והמלאכים הם אלה שמורדים את הערה האלוקית הזו למטה. המלאכים מחוברים באופן קבוע ככה אל השורש שלהם בכוחות, כמו שאמרנו, והם מקבלים אותה השפעה מתמדת ומאירים בה את העולם השפל. גם פה יש פסקה יפה בדעת תבונות שנעירה את הדבר הזה בצורה יפה. קצת על המלאכים, אז הוא אומר כאן, ותדעי בעמוד קע"ו, והוא כותב ככה, ותדעי שעניין זה מצטרך מאוד לעניין המלאכים ופעולותיהם, כי הנה רצה האדון ברוך הוא לעשות מעשיו על ידי משרתים, הלוא הם מלאכיו הקדושים. על כן רצה ושיכן שכינתו על המלאכים האלה, הם שלוחיו המוציאים כל גזרותיו לפועל. כמו שדיברתי על ההוצאה מן הכוח לפועל, זה בעצם הנקודה הזאת, ואדנותו בהם תמיד, כמו שאמרו ז"ל בילקוט שמעוני, השם בא אדנותו בהם, ואמרו שמו של הקדוש ברוך הוא משותף עם כל מלאך ומלאך. והנה זה הכבוד עומד על כל הצבאות ומתדבק עליהם תמיד, אך בערך המלאך והחשיבותו, אני חושב שמדבר פה זה הכבוד, זה כבוד השם, ואולי הכוונה היא לאותם אורות שנאצלים ממנו התברך, זה אותם כוחות שדיברנו עליהם קודם, הם מדבקים עליהם תמיד, אך בערך המלאך והחשיבותו, כי גם בהם נמנו מדרגות איש לפי ערכו, גם המלאכים יש בהם היררכיה פנימית, כפי שגם אצלנו הוא אומר את הדברים האלה בפועל. בעמדה מסוימת המלאכים מקבלים פה איזשהו מעמד מאוד מרכזי בהורדת ההערה האלוקית לעולם. ועוד קודם שאני עובר לדבר על הפעולה ההפוכה מצד האדם, על כוח הבחירה של האדם, אני רוצה להדגיש שבמידה מסוימת כשאני בא לדון ביחס שבין המלאכים לעבודת האדם, הרי גם האנשים, ועוד נראה שגם האדם בבחירתו יכול להוריד הערה אלוקית לעולם. במהלך יותר מורכב ומסובך, באמצעות המעשים הטובים שהאדם עושה, מצוות, לימוד תורה וכו', יכול האדם בעצם להזיז ולהניע מלמטה את העולמות העליונים, ואז במציאות של חוזר חלילה היא מורידים שפע אלוקי למטה. והשאלה הרי כשם שהמלאכים מורידים גם האדם מוריד, והשאלה מה היחס בין שני הגורמים האלה. ועל כך כותב הרמח"ל, ואני קורא כאן מתוך הפירוש של מי כותב את זה? הרב בנימין אפרתי מביא פה במהדורה המפורשת שלו, הוא מצטט פה מגנזי רמח"ל בעמוד רש עין זין, וכך הוא כותב שם: יש הפרש גדול בין עבודת המלאכים לעבודת הצדיקים, והוא סוד בנים ועבדים. כי הצדיקים בעבודתם מתדבקים בשכינה, ונמצא שכל מה שהם עושים בדרך התדבקות ואהבה. וכל המלאכים אין להם התדבקות, אלא נקרא שעומדים תחת השכינה ונושאים מסעה באימה ויראה, שיראת הרב שיש על העבד. אז הוא עושה פה איזו השוואה בין בנים לעבדים, תכף נסביר אותה יותר. ולפני כן הוא כותב כמו בדרך עץ חיים: יוצר האדם מנהיגו ועשאו ויכוננהו, מוכן להבין ולהשכיל להשכלה גדולה יותר ממלאכי השרת. וכבר אמרו רבותינו ז"ל, אמר להם חוכמתו מרובה משלכם. או בפסקה אחרת: יתרון הצדיקים ומלאכי השרת, הצדיקים יכולים להשיג הבחינה יותר עיקרית, והמלאכים אינם יכולים להשיגה, כי הם אינם משיגים אלא לפי השורש שלהם. ופה זה ההבדל המשמעותי בין צדיקים או בין בני אדם לבין מלאכים. מלאכים נמצאים, איך אני אגיד, ניקח את הפסוק בזכריה, זה הכי פשוט להסביר את זה: ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. מלאכים הם מבחינת עומדים, אין להם בחירה, אין להם רצון, הם מבצעים תמיד במשימתם. זאת אומרת, הם נמצאים במקום מסוים, הם מקבלים את ההערה האלוקית לפי השורש שלהם, כן? הם מקבלים מהשורש שלהם, הכוחות הם השורש של המלאכים, והם מעבירים אותה הלאה. זאת אומרת, הם עושים בעצם איזו פעולת מעבר, אם כי כמובן הם מקבלים את ההערה האלוקית, ומזה מצד זה הם מקבלים איזושהי הערה, אבל ההערה שמקבלים היא מצומצמת לפי השורש שלהם. זאת אומרת, מלאך לא יכול, פתאום אם הוא מלאך שנמצא מחובר לשורש X, הוא לא יכול להתחבר לשורש Y, הוא לא יכול בכלל להתפשט ממקומו. הוא נמצא במקומו, והוא מקבל את ההערה שהוא הותד לה, יועד לה, מעצם יצירתו. זה המלאכים. בני אדם, במעשיהם, הם יכולים להשפיע, א', להגיע הרבה יותר גבוה, כביכול עד קודש הבריחו, גדולת תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, כן? מגיעים עד קודש הבריחו, הם יכולים להפעיל את כל המערכות, ולכן במידה מסוימת, אדם כרגע, אם הוא לא יעשה שום דבר, אז הוא יישאר שפל. אבל אם הוא יעשה גדולה מעלת הצדיקים, שמסוגלים להגיע, כן? להשכלה הרבה יותר גדולה מלאכי השרת. ונקודה שנייה שהוא מדגיש כאן, זה הנקודה של הבנים והעבדים, שגם אותה יש כדאי לשים לב למה שהוא אומר כאן. הצדיקים בעבודתם מתדבקים בשכינה, והמלאכים הם מבחינת עבדים. עבד הוא אדם שנמצא תמיד במקום מסוים, והוא תמיד נמצא במציאות היררכית שיש הכוחות שמעליו, הם השורשים, והם מאצילים עליו את מה שיש, והוא מעביר הלאה. זאת אומרת, הוא תמיד נמצא באינסטנציה הנמוכה. האדם בפעולתו תמיד יכול להגיע, כן, עבד תמיד צריך לבוא לאדון להתחנן לפניו. עם ישראל, אדם יכול לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו אני אבא, ואבא בן יכול לעלות גם על הברכיים של האבא כביכול ולהתעלות הרבה מעבר לזה למקום שבו נמצא. האבא לא יגיד לבן, תשמע, אתה הבן, תשאר שם, כן, תשמור דיסטנס, כן, כל המושג הזה לא קיים ביחס של בנים ביחס לאבותיהם. והנקודה המרכזית שהייתי מדגיש כאן זה שבאדם בפעולתו, כיוון שהוא יכול להתקשר, כן, ויכול לאדם לומד תורה עסקתם בזה, נכון? כוחו של הלימוד
בשבוע הבא,
אבל גם שמר היה בפרקים הקודמים, היה משהו תלמוד תורה בפרקים הקודמים, כן, היה תלמוד תורה גם בפרקים הקודמים. בחלק א' הוא מזכיר שם את חלקי העבודה כשהוא מציג בסכמה, לא בפירוט הגדול שהוא יעשה בחלקים הבאים, אבל כשהוא מדבר על תלמוד תורה, זה אדם, זה איך הוא אומר, אולי אני אצטט איזה משפט משם, רק נמצא את זה, זה ספר עם הרבה את המצב משהו טכניה. ואומנם, כך הוא כותב בפרק ד' שזה, ואומנם, אמצעי אחד נתן לנו האל יתברך שמו, שמדרגתו למעלה מכל שאר האמצעים קרבים האדם אליו, והוא תלמוד התורה, והוא בשתי בחינות, האחד בבחינת ההיגיון והלימוד, ואני מקווה שעל זה עסקתם ונגעתם, שההיגיון והלימוד הכוונה היא כמובן להגיע, לדיבור, שיש כוח בדיבור בדברי תורה עוד לפני ההבנה. כן, יש כוח בדיבור דברי תורה, לכן חשוב ללמוד תורה בפה. כן, הדיבור של דברי תורה זה אדם כביכול אוחז בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא כמעט בפה, בידיים. זה כמעט אפשר להבין את זה בצורה הפלסטית, אם תרצו, מגיע עד שם. והשנייה בבחינת ההסכם, שזה כבר ההפנמה והבנה. כי הנה, רצה וחסדו וחיבר לנו חיבור דברים כמו שגזרה חוכמתו ומסרם לנו. והיינו כלל ספר התורה ואחריו ספר הנביאים, שבסגולת הדברים עליהם יהיה שמי שיהגה בהם אותה הגיעה של והגית בו בקדושה ובטהרה על הכוונה הנכונה שהיא עשיית חפצו את ברך שמו, התעצם בו על ידם מעלה עליונה ושלמות גדול עד מאוד. וכן מי שישתדל בהבנתו ובדיעת מה שמסר לנו את פירושיהם, זה קודם כל פירושי הפשט, יקנה כפי שתדלותו שלמות על שלמות. כל שכן אם יגיע אל השכלה סיטריהם ורזיהם, אל החוכמה הפנימית ולתובנות הפנימיות של הדברים, שכל עניין מהם שיסכיל יוקבע ויתעצם בנשמתו המדרגה מן המדרגות היותר עמות שהוא מעלה והשלמות האמיתי. זאת אומרת, האדם באמצעות מצוות, באמצעות עבודתו, כן, כל עבודת השם שהוא מדגיש בפסקה הקודמת שם, או באמצעות אותו לימוד, שהלימוד שזה האמצעי היותר עליון שיכול להביא ומסוגל להביא לדבקות של האדם בקדוש ברוך הוא, מסוגל להתעלות אל מעל כל המדרגות האלה, ומשם, כן, בסופו של דבר גם להציל את אותה ההצלות, אותן הערות אלוקיות אל העולמות שלה. אז כאמור, זה מה שמודגש כאן. זאת אומרת, גם אם נשנים לדבר על המלאכים, הם מאצילים, אבל המלאכים נמצאים במקום קבוע, הם נמצאים בקשר קבוע עם הקדוש ברוך הוא. והאדם כמובן יש לו עליות וירידות, תלוי במה שהוא עושה, אבל ברגע שהאדם ירצה ויפעל ויעבוד את השם, אכן ימצא את משימתו בצורה היותר מלאה, אז הוא יכול גם להתעלות גם מעל מדרגת המלאכים. וכאן אני בא לנקודה הזאת של מה שהרמח"ל כאן מזכיר אצלנו בפרק, כן, פה הוא מזכיר את פסקה ג', הוא אומר כך: ואומנם עיקר מציאות העולם, מצבו האמיתי ובכוחות ההם העליונים, ותולדות מה שבהם ומה שבגשמיים השפלים, וזה בין מה שמתחילת ובין מה שמתחדש בהתחלפות הזמנים. זאת אומרת, יש איזו מציאות התחלתית ש... אבל יש המציאות גם מתחלפת בהתחדשות הזמנים, והיינו כפי מה שנברא מן הכוחות ההם וכפי הסידור שנסדרו והגבולים שהוגבלו, כך היו מה שנשתלשלו אחר כך לפי חוק ההשתלשלות שרצה בו הקבורי התברך שמו, וכפי מה שמתחדש ומתחדש בהם בתחלופות הזמנים, כך הוא מה שמתחדש ומתחדש בשפלים וכו'. טוב, אז הנקודה הזאת של ההתחלפות וההשפעות של ההתחדשות בזמנים, כאן אני רוצה לומר, על זה הוא מדבר הרבה, גם נדמה לי בחלק hey, הוא ידבר על זה הרבה, על כל קדושת הזמנים, שההערה האלוקית, כולנו יודעים ששבת יש בה הערות אלוקיות שונות מאשר ימים רגילים, וכולנו יודעים שימים טובים וכל הזמנים המקודשים וכל הזמנים המיוחדים המצוינים בלוח השנה הם לא סתם ימים שהאדם מציין אותם, אלא זה ימים שבעצם כשהקדוש ברוך הוא אמר באחד לחודש השביעי מקרא קודש יהיה לכם, אז הוא גם מאיר את העולם ביום כזה בהערות מיוחדות. ויש ימות חול ויש ימות שבת, ויש בהיררכיה של הימים המקודשים והזמנים המקודשים יש הערות שונות, אינה דומה הערתו של השבת להערתו של חג המצות, והערתו של חג המצות להערתו של חול המועד ושל ראש חודש, וכל יום יש לו הערה משלו. ואולי רק נצטט פה עוד איזה פסקה קטנה מכאן, מידת תבונות. פה כשהוא מדבר, אני לא יודע אם עסקתם בזה, עם בין הנהגת המשפט הנהגת הייחוד הוזכרה פה בהקשרים, עוד לא הוזכרה בכלל. מכירים את המושגים? לא יודע כמה להיכנס לזה. אני אגיד אולי משפט אחד. לא נגיד, לא נעשה. תהיה הזדמנות, נכון? בסדר, אז אני לא אכנס לזה עכשיו, אני רק אומר, בוא נדבר, הנהגת המשפט היא הנהגה רגילה. בוא אנחנו עכשיו רוצים לדבר בכל מקרה בהנהגת המשפט. הנהגת המשפט זה הנהגה של מה שהוא אומר, יסוד הטוב להטיב, הטוב יכול להוציא להטיב עם פרועיו, כדי להטיב עם פרועיו הוא רוצה שיהיו בעלי הטוב, הוא רוצה שאדם יעבוד ויעשה את מה שצריך לעשות, ואז הוא יזכה לענות ולאור בטובו של הקדוש ברוך הוא. אם חלילה לא, אז חלילה לא יזכה לאותו טוב. זה פחות או יותר במילים הכי פשוטות שאפשר, המושג של הנהגת המשפט. הנהגת הייחוד יש לה עולמות אחרים וכיוונים אחרים שלא נעריך בהם קשה. ואז הוא אומר כאן, אך כוח ההיגלות, אני קורא בקוף ממחת בדעת תמונות, אך כוח ההיגלות המשפט הזה על פי דרכיו הוא המשתנה מעת לעת, שהוא מתרבה או מתמעט, ונמצא גילוי חסר או יתר. למה זה דומה? לבני האדם שדמותם בכל עבריהם שווה, אך הכוח מתחלף מאחד לשני הרבה מאוד, על כן יעשה אחד מה שלא יעשה חברו. זאת אומרת, גם אם מבחינה חיצונית שני בני אדם נראים אותו דבר, לאחד יש פוטנציאלים יותר שונים משל חברו, וכל אחד מממש את זה בצורה אחרת. ובאדם אחד עצמו יש שינוי בכוחו מזמן אחד לזמן אחר, וזה פשוט. כן הדבר הזה שהאל יתברך מנהיג העולם, מנהג העולם במידה משפטו זאת תמיד, והתקיים כל חוקות הבריאה תלויים בדרכי משפטו, אבל בגלות יותר או בתעלם. זאת אומרת, לפעמים הקדוש ברוך הוא מגביר הערה, לפעמים הקדוש ברוך הוא מצמצם הערה בהזדמנויות שונות. ואז הוא אומר, וכאן נמצאו הבדלים שבין ימים לימים בכל ימות השנה, שיש ימי הקודש וימי החול, וההבדל ביניהם גילוי פחות או יותר משגחתו בבחינת הקדושה, וכמו שנבהר עוד וכו'. והנה ודאי צריך שהסיבות יספיקו לכל מה שיש להבחין בתולדותם ודאי וכו'. אז הנקודה הזאת שבעצם ההתחלפות, הקדוש ברוך הוא בעצם מנהג את העולם בזה שלפעמים ההערות האלה הן לא הערות קבועות, זה לא שקדוש ברוך הוא נותן איזושהי הערה קבועה לעולם, אלא יש השתנות בהערות, ובהתאם לזה גם אותן הערות משתלשלות אל המלאכים, והמלאכים מאירים את ההערות האלה בעולמות השפלים בעוצמות המשתנות אל העולם. טוב, כיוון שהזמן עוזר לנו, אז אני רוצה קצת, עסקתי מספיק אני חושב בשאלה הזאת של ההסתלשלות מהעולמות האלוקיים לעולמות שלנו, ופה עכשיו ניגש לתפקיד האנושי, כן? והאדם בעצם הוא היצור היחיד שהוא בעל בחירה. כאן הרמח"ל עובר לדבר על הבחירה האנושית, והכוח שניתן לאדם באמצעות מעשיו, כיוון שזה כמו חוליות בשרשרת, כן? אז לא משנה, בדרך כלל התנועה מתחילה מלמעלה ואז מתגלגל עד שזה משתנה גם כאן. אבל הרמח"ל בא ומתאר כרגע שהאדם הוא היחיד, בדרך כלל כל הנבראים כולם, כל הנבראים כולם הם בעצם כל פעולתם וכל תזוזותיהם וכל אירועיהם וכל מציאותם וכל הווייתם, זה הכל תולדה של מה שקורה בעולמות העליונים. פירושו של דבר, במובן הפשוט, שאין אדם נוקף אצבע למטה, אלא אם כן מכריזים עליו למעלה, אבל דווקא בנוגע לבני אדם זה לא לגמרי נכון, כי לאדם יש בחירה מסוימת, אבל גם האמירה הזאת קשורה טוב, קשורה לעולם הידיעה מול עולם הבחירה, שלא ניכנס אליו עכשיו. אבל המובן הפשוט זה, אין לך שום דבר שמתרחש בתחתונים, בלי שבעצם קדמה לו איזושהי התגלגלות בעולמות הנבראים העליונים, שהם בעצם מכוחם הדברים האלה מתגלגלים במציאות שלנו. בנוגע לאדם, הוא היצור היחיד, הוא הנברא היחיד שיש לו יכולת, שהקדוש ברוך הוא בחר לתת לו את היכולת, בחר לתת לו את הכוח הזה להזיז דברים כמובן בעולמות השפלים, כן? כמובן הפשוט, סתם מעשים ארציים רגילים, אבל בוודאי ובוודאי לא זאת תכלית האדם שיצליח להזיז דברים ממקום אחד למקום שני, אלא תכלית האדם כמובן להשפיע בעולמות העליונים באמצעות אותה מערכת של מצוות ומערכת של תורה, כן, של תורה ומצוות, ששם אדם יכול באמת, לא רק במעשים, במעשים, בדיבור, דיברנו לפני כן על דיבור בדברי התורה, גם בדיבור, אבל גם במחשבה, למחשבה יש ערך מאוד מאוד יסודי בדברים האלה, במיוחד כשמדברים על התקשרות עם עולמות רוחניים, כן? אז ברור שרחמנא ליבא בעי, אותו לב, אותן מחשבות טהורות וזכות, אם אדם עסוק כל הזמן, גם אם במעשיו יעשה את כל המצוות, אבל כל הזמן נפשו משוקע בעולמות של חס ושלום של שחי ומאוס מבחינת המחשבות שלו, אז כמובן אדם כזה, מה לא ומה לכהן בבית הכנסת, כן? מה לא ולהגיע לאותן פסגות גבוהות. ולכן בהחלט הצורך הזה של זיכוך המחשבות במסילת ישרים עומד על זה בהרחבה, על הנקודה הזאת, ברור שיש כאן כמה דברים, אבל אני רוצה קצת עדיין לחזור להשפעה עצומה שיש לאדם כלפי מעלה, באותם עולמות עליונים. ועל ידי זה כמובן הוא מוריד את השפע למטה, זאת אומרת הוא פועל כאן למעלה, מגיע למניע כל מיני גלגלים מהפעולות שלו כלפי מעלה, ואז אותם דברים כמובן יורדים גם כלפי מטה. הזכרתי, מה זה, אני אומר עוד פעם,
מה זה אומר? זה מלאכים, זה שורשים,
לא, זה הכל, זהו משפיע, אם אתה רוצה, עד כיסא הכבוד, כן? גם כיסא הכבוד. גם אני לא יודע, מה אתה חושב שאני יודע? אם יש פה מישהו שיגיד לך שהוא יודע, אז תגיד לו שיגלה לי גם כן. אבל אני יודע, אני יכול להגיד שהמשמעות של זה, שמואל, כן, היא שכיוון שכל הוויית העולם זה, בוא נגיד ככה במשפט פשוט, בלי להסתבך עם דברים גדולים, נכון? אתה רוצה להגיד לך, אתה רוצה דברים פשוטים יותר שלא
מסכים. מה זה אומר לי, יש על המיליון, מה זה אומר לי?
בוא, אני אנסה להסביר לך את זה בצורה הכי פשוטה. אני מבין. תשמע, כשאתה עוסק בדברים האלה, מראש אתה צריך קצת להסתבך. אבל אם אתה רוצה עדיין להישאר ברמה פשוטה, אז אני אשתדל גם כן להישאר ברמה פשוטה מסוימת, ואני אומר כך, אני אקח את הפסוק בספר דברים, פרשת ויתחנן. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. את זה אתה מבין?
קצת.
קצת. קצת. אז בוא אני אסביר לך את זה קצת יותר מהקצת שאתה אולי מבין. אני אנסה להסביר לך את זה. תראה, הרעיון הוא, אין משמעות לחיים, כן? אלא כשאדם חי לפני השם. הקדוש ברוך הוא מקור החיים, כמו שהזכרתי כבר קודם, באור פני מלך חיים. זה מה שחזל אומרים, רשעים, בחייהם קרויים מתים. כי אדם שאין, לא מאיר עליו אורו יתברך, אז יכול להיות שהוא נושם, יכול להיות שהוא מזיז ידיים, מזיז רגליים, ואולי הוא גם נהנה מזה ארוחה טובה, כן? אבל זה זבחי מתים. נכון? אתה מסכים או לא? זה אתה מכיר, אני לא מחדש כאן כלום. זאת אומרת, בעצם כל מהות החיים זה הדבקות בקדוש ברוך הוא. באמצעות המעשים הגדולים שאדם עושה, אותן מעשי מצוות, אותו לימוד תורה, אותן מחשבות זכות וטהורות, מחשבות של דבקות וכו', האדם מצליח לדבק בקדוש ברוך הוא, ואז הוא מגיע להערות גדולות יותר, ואז הוא מושך אל נשמתו שנמצאת פה כרגע. מה לעשות? הנשמה ירדה לארץ, היא אמנם אורגת לשוב אל מקורה, כמו כל דבר שבעולם, שכל דבר אורג לשוב אל מקורו, כן? העפר אורג למקומו, והנשמה אורגת אל מקורה. ואותה נשמה שהיא נמצאת פה, היא מצליחה באמצעות המעשים האלה להתקשר עם אותם הערות אלוקיות, עם הקדוש ברוך הוא ועם אותם כוחות בעולמות העליונים, והיא מורידה למטה את ההערה האלוקית, ואז האדם הזה חי בעולם הזה ומרגיש שיביתי השם לנדי תמיד, באורך נראה אור ורואה כביכול חי לפני השם. אם הוא צדיק גדול, אז הוא חי לו לפני השם בצורה כמעט הכי ישירה שאפשר לתאר. ואם תרצו, רק אני ממליץ לכם לעיין ברמב״ם במורה נבוכים, ממש בסוף בחלק ג' נון א' נדמה לי, כן? שם הוא מתאר מה זה, הזכרנו, אם יש פה כאלה שלומדים איתנו את קריאת שמע, את היום חמישי ב-12:30, כן? אז נדמה לי, לא הזכרתי את הרמב״ם הזה, אני לא בטוח, אני חושב שהייתי אמור, פחות הייתי צריך להזכיר, אם שכחתי זה משהו אחר, אבל הייתי אמור להזכיר שם את הרמב״ם הזה, שהוא מתאר לעצמנו, הוא מתאר לנו את האבות, איך שהם חיים במקנה, עם המקנה, עם העולם הזה, כביכול הם חיים נמצאים כאן, בעולם הזה, בארץ, כן? אבל הוא אומר ראשיהם וכו'. עכשיו, אני רוצה להסביר, כשהתיאור של הרמב״ם זה מתאר לנו איזה שוק של אנשים רחפנים, כביכול, הגוף שלהם נמצא לאחד עם המקנה, וראשם וכולי, הם נמצאים במושכלות יחד עם הקדוש ברוך הוא, כל מיני דברים כאלה. ומי שמסתכל אומר, בטח אם הייתי עובר ליד אברהם או ליד יצחק בסיטואציה הזאת, אז הוא בכלל לא היה שם לב אליי, כי הוא כולו שקוע שם. הוא אומר, פיזית נמצא ליד המקנה הזה. רבותיי, אני חושב שכל מי שמכיר את סיפורי התורה על אברהם אבינו ועל יצחק וכולי, יודע שעם אברהם אפשר לדבר, אם תרצו, בגובה העיניים, במובן פשוט, כן? אבל מה שרוצה הרמב״ם שם לדעתי לתאר, שגם כשאדם חי את ההוויה הזאת, ברגע שהוא רואה את ההוויה הזאת ככלי לגילוי שנתו יתברך, כן? אז הוא רואה המקנה המקנה, הבהמה היא בהמה, אבל הוא רואה את כל כולה גילוי לקריאה בשם השם, וכל הפוטנציאל של אברהם אבינו שלוקח את המשימה הגדולה של להאיר את העולם ואורו יתברך. ולכן כל דבר שהוא עושה, זה משרת את המטרה הזאת, אז הוא עושה אותו ברמה הפיזית, הוא עושה אותו כמו כל דבר. שלא תחשבו, אני לא רוצה שתראו אנשים הזויים, כן? לא על זה מדבר הרמב״ם שם. הוא לא מדבר על אנשים הזויים, מדבר על אנשים נורמליים לכל דבר ועניין, וכשהם נמצאים עם המקנה ועם איזה שק קטן ברח או הלך וכלב רודף אחריו או איזה זאב רודף אחריו, תראו אותה. זה גנותי יום, גנותי לילה, כמו שאומר יעקב אבינו, הוא רץ אחריהם להציל אותם, כמו אותו משל על משה רבינו שרץ אחרי אותו סל לתת לו את המים וכו'. כן, זה, הם חיים בתוך ההוויה הזאת, אבל כל ההוויה הזאת בעצם אינה מטרה לעצמה, אלא כלי לגילוי אורו הגדול יתברך. ולכן בעצם זאת הנקודה, זאת המשימה הגדולה, אבל זה באמת, כמו שהרמב"ם אומר, זאת מדרגת יחידים ובודדים, ופחות או יותר היא מסתכמת באותם ארבעה אישים שהוא מזכיר בפרק הזה שכבר הזכרתי אותם, אברהם, יצחק, יעקב, משה, סתו. אין יותר אישים שזכו למדרגות העליונות האלה. זה שמואל, הבנת? אני ניסיתי ככל יכולתי לנסות להסביר לך מה זה שהאדם על ידי המעשים שלו כאן מוריד הערות אלוקיות, ואז המציאות למטה הופכת להיות איזו מציאות, אם תרצו, כמה שהיא גשמית, היא מלאה באורו שהתברך, היא מציאות מאוד מאוד רוחנית, שהרוח שבה משתלט על זה וגם מעדנת את החומר, כן? של העולם הזה. אבל זמננו כבר באמת עוזר, אז אני רוצה רק לומר כך. אגב, מי שירצה, תסתכלו בדעת תבונות, עמוד ק"א, המהר"ל, הרמח"ל, מסביר כאן את כל הרעיון הזה של השפעה מלמטה למעלה, הוא מביא את הדוגמה של האורלוגין, של השעון, עם גלגלי השיניים וכו', תסתכלו שם, אז מסביר קצת יותר מבחינה ויזואלית, מוחשית, לנסות להסביר את הדבר הזה, אין לנו זמן עכשיו להיכנס לזה, אבל אני רוצה כן להספיק עוד שני דברים חשובים, ואני רוצה כן עוד להספיק להיות למעלה בערבית בזמן, אז אני רוצה רק עוד שני דברים חשובים, ענייני הקדושה לא נספיק אותם, אבל שני דברים חשובים בהשפעה האנושית. האדם זה לא רק הרמח"ל מדבר על זה, גם המהר"ל מדבר על זה, הרבה מדברים על זה, על הנקודה הזאת שסך הכל כללות המצוות שקיימת היא תרי"ג מצוות, כן? ראש ממחת מצוות עשה, שמחת מצוות לא תעשה, ומצוות עשה כנגד איברים, ומצוות לא תעשה כנגד גדים, או כנגד ימות השנה. לא משנה, כרגע הרעיון הוא שהמצוות באות, כל מצווה ומצווה בעצם קשורה באיזה שורש עליון, מצווה שאדם עושה בגופו בארץ, כן? האיבר הזה קשור עם איזה כוחות רוחניים שמביא את האדם כולו לידי שלמות. זה פחות או יותר, זה דברים שהרמח"ל גם מדגיש אותם, אבל שוב, המהר"ל בנתיב התורה מדגיש גם כן את הנקודה הזאת על היחס בין תורה לבין מצוות. מכירים? אז המהר"ל שם מדגיש את הנקודה הזו של מצוות, זה נעשים בגוף והן באות להשלים את האיברים. בתורה, זאת אומרת, אם תרצו, המהר"ל שם מדגיש שההבדל בין תורה לבין מצוות הוא שבמצוות אדם משלים את החסרונות שלו, ובתורה הוא קונה מעלות חדשות, כן? הוא מתעלה מעבר לזה. וזה בדיוק היחס בין תורה לבין מצוות. כי מצוות באים לתקן כל איבה ואיבה, באים להביא את האדם לזה שלא יהיו בו חסרונות מסוימים. שאותם איברים גשמיים שלו יגיעו לאיזושהי שלמות רוחני. ובתורה האדם מתעצם על ידה לשלמות, על שלמות בלי קשר למעשים הפרטיים. אבל זה כשאני מדבר על שלמות האדם. זאת אומרת, בעצם מכלול התורה והמצוות, המכלול הזה אמור להביא את האדם לידי שלמות, שאדם יתקן וישלים את כל חלקי הווייתו. זה הדבר היחד. אבל בזה הרמח"ל לא מסתפק. כן? כי בנקודה הזאת הרמח"ל מדבר גם על כך שהעולם כולו משתלם, ולא רק העולם כולו משתלם, אלא אם תרצו, יש בתורה, איך הנוטריקון ישראל, יש 60 ריבוא אותיות לתורה, מכירים, נכון? זאת אומרת, כל יהודי, זה הרב עמיטל זכרונו לברכה, היה מדגיש כל הזמן שכל יהודי יש לו אות מיוחדת בתורה. זאת אומרת, כל יהודי יש לו דרך העבודה שלו. אבל מה שהרמח"ל מדגיש הוא שלא רק שכל יהודי יש לו את הדרך שלו, אלא שהקדוש ברוך הוא ברא נבראים בכמות כזאת, כן? שכל נברא מביא את המשלים, זאת אומרת, אם יש לנו מפעל גדול שצריכים להביא את העולם כולו לידי שלמות, כן? אז אחד עושה א', אחד עושה ב', אחד עושה ג', וסך הכל האנושות כולה בסופו של דבר תביא את העולם לידי אותה שלמות. וכל אחד, אתה בשלך ואני בשלי וכל אחד בשלו, אבל כללות נשמות ישראל כולן מביאות את העולם כולו לתיקון השלם. מובן? זאת אומרת שלא רק שהאדם מתקן את אותם איברים שלו וכו', והוא גורם השפעות גם בעולמות העליונים וזה קיים, כן? ויש אפילו פסקה שאין לי זמן עכשיו, אבל הייתי קורא את זה איתכם, שההשפעה הזאת מגיעה גם עד קודש הבריחו, כן? לא שחב שלום משנה משהו בקדוש ברוך הוא, כן? אבל אדם יכול להתקשר, וכביכול בעקבות ההשתנות הזאת הקדוש ברוך הוא מאיר לאותו אדם בערות מיוחדות מאוד, אבל לא רק ביחס לאדם וביחס לעולמות, אלא שהאנושות כולה בעצם במעשים שלה יכולה להביא את כל העולם כולו לידי שלמות, וזה בעצם באותו רגע שהעולם כולו יגיע לידי שלמות, אז על זה נאמר, והיה ביום הוא יהיה השם למלך על כל הארץ, והיום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, וזה שורש, ובעצם לקראת זה הולך העולם, זה במילה אחת משהו מהמושג שנקרא הנהגת הייחוד, וזה אני לא נכנס לזה. טוב, תודה, כל טוב.